כל חי אונליין, 93fm.co.il. עכשיו איתכם, הדף היומי הירושלמי, עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
מאזינים יקרים, שלום וברכה. אנחנו בסייעתא דשמיא נתחיל כעת ללמוד ביחד את הדף היומי הירושלמי. אנחנו נמצאים במסכת בבא בתרא, בדף י"ג, פרק חזקת הבתים, פרק שלישי. הלימוד והשיעור בירושלמי מוקדשים לעילוי נשמתה התאורה של רינה תושה סראידה, בת רבי יוסף ועד הפוריה אתל, ולרפואתה השלמה והמהירה של פני פאינה, בת שורה בת שבע, שהקדוש ברוך הוא ישלח לרפואה שלמה והחלמה מהירה בתוך שאר חולי ישראל. אומרת הגמרא, היו חמישה פתחים זה לפנים מזה. לאחר שלמדנו במשנה, כך מבאר הפני משה, שדברי הגמרא כאן נסובים על דברי הברייתא, על דברי המשנה במסכת תועלות, ששם אומרת המשנה, העושה מאור בתחילה, שיעורו מלוא מקדח. כלומר, אדם שעושה חלון, שתפקיד החלון, המטרה שלו היא לתשמיש, הרי ששיעורו בכדי שיעבור טומאה ממקום למקום דרך החלון, זהו טפח על טפח. אולם החלון העשוי להכניס אור לבית ולא לתשמיש, הרי שהטומאה יכולה יש באפשרותה להיכנס לתוך הבית, אפילו אם גודל החלון הוא קטן ביותר, שיעור של מלוא מקדח, שזה הרבה פחות משיעור טפח על טפח, כבר אז הרי שהטומאה יכולה לעבור. אם כן, היו חמישה פתחים זה לפנים מזה. אם יש לנו חמישה פתחים המכוונים זה כנגד זה, שיעור כולן מלוא מקדח, מאחר שכל הפתחים הללו הם למעשה מכוונים זה כנגד זה, אם כן, נמצא שעשויים כולם להעביר דרכם את האור המגיע מהחלון הראשון, מהפתח החיצוני. שרים הם לא היו עשויים לאורה, הם לא היו פתוחים אחד כנגד השני. ולכן אפילו החלון הפנימי ביותר השיעור שלו זה כמלוא מקדח. ודם מסייע, אומר הירושלמי, הדין הזה, יש מכאן סיוע למען דאמרין בנאי, למה שאומרים הבנאים, שחלון שהיא פתוחה להסתיב, כלומר חלון הפתוח למקום שיש לו תקרה ואין לו מחיצות, והוא קרוי איסטיב, הרי שלא נעשית אלא להכניס את הקורה. חלון זה נידון כחלון העשוי לאור ששיעורו זה כמלוא מקדח, ולמרות שתקרת האיסטיב יש בכוחה להחשיך קצת את החלון, ואם כן היה מקום לומר שצריך שיעור יותר גדול באותו חלון, הרי שדנים את החלון הזה כחלון הפתוח לחוץ, ששיעורו זהו כמלוא מקדח. אומרת הגמרא, מכיוון שאין לחזקה, אם רוחב החלון פחות משיעור מלוא מקדח, הרי אינה מביאה את הטומאה. ובמקרה כזה גם אין חזקה לאותו החלון, כי יש חזקה רק לחלון שיש לו תשמיש חשוב, אולם חלון שאין לו תשמיש חשוב, הרי שאין לו דין של חזקה. ולומדים זאת מדין החמישה קטלים זה לפנים מזה, שלמרות שיש קטלים באמצע שמאפילים על החלונות, אנחנו אומרים שגם החלון הפנימי ביותר, השיעור שלו זה מלוא מקדח להביא את האורה, למרות שבוודאי מהחלון הראשון לחלון החמישי יש פחות ופחות אור, בכל אופן השיעור הוא מלוא מקדח. כעת נראה בסייעתא דשמיא, הלכה י"א. אומרת המשנה, אין עושין חלל תחת רשות הרבים, כלומר אסור לאדם לחפור ולבנות חלל תחת שטח רשות הרבים. כנ"ל אין לחפור תחת רשות הרבים בורות שכינו מערות. אומרת המשנה, רבי אליעזר חולק ומתיר לאדם לחפור חלל תחת רשות הרבים, כל זאת בתנאי שהוא ביתן את רשות הרבים וחיזק את הדרך, עד כדי כך שתהיה עגלה מהלכת וטעונה אבנים. אם דרך רשות הרבים יכולה לעמוד בכובד ובמשקל מסיבי זה, הדבר מלמד אותנו שאין חשש שיווצר נזק כתוצאה מהחלל שהוא בנה, ולכן מותר לאדם לבנות חלל תחת רשות הרבים. כלומר, תנא קמא ורבי אליעזר מסכימים בדבר אחד, שמבחינה קניינית מותר לי לבנות חלל תחת רשות הרבים. כל המחלוקת שהם נחלקו זה האם יש מקום לחשוש שמא דרך רשות הרבים תיפגע בעתיד או לא תיפגע. דין נוסף מביאה המשנה, אין מוציאים זיזין וחצוץ תראות לרשות הרבים. כלומר, אסור לאדם שהבית שלו נמצא על גבול, על קצה רשות הרבים, אסור לו להוציא מהכותל הגובל ברשות הרבים זיזין, סוג של מרפסות או קורות, אלא אם רצה כונס לתוך שלו הוא מוציא. אתה יכול להיכנס לתוך השטח שלך ברשות שלך ולהוציא שם, אבל להוציא שהקורות שעזזים יבלטו אל רשות הרבים, הרי שהדבר עשו. אבל אם אדם לקח, אם אדם קנה חצר, הובא כבר זיזין וחצוצרעות קיימות הבולטות לרשות הרבים, הרי שהוא לא חייב להסירם, הרי זו בחזקתה, ויש מקום לומר שבוודאי הדבר היה נוסד ונבנה בהסכמה, מתוך כך, מתוך הנחה, שאם הדבר הזה בנוי וקיים, ואף אחד לא מוכה בו, הרי שהדבר נבנה ביתר. עד כאן ראינו בסייעת הדשמיה את דברי המשנה. אומר הירושלמי, נפלו ומבקש לבנותן. מה הדין אם אדם קנה חצר? לחצר הזאת יש זיזים הבולטים לרשות הרבים. למדנו במשנה, אסור לך לבנות, אבל אם קנית, הרי בחזקתה יש להניח שזה נבנה ביתר. מה הדין אם אדם קנה חצר עם זיזים הבולטות לרשות הרבים? אולם הזיזים נפלו מעליהם, וכעת מבקש אותו קונה לבנותן בשנית. האם הדבר מותר או לא? רבי יוחנן אמר ויתר. כלומר, אסור לו לעשות זאת. ריש לקיש חלק ואמר לו ויתר, והוא רשאי לבנותם כפי שהיו באותו הגודל בדיוק. אומרת הגמרא, מתנית המסייע לדין שהיה מהמשנה לשיטת רבי יוחנן, ויש ראיה ומתנית מדברי הברייתא, מדברי התוספתא לריש לקיש. מתנית המסייע לרבי יוחנן שהיה מהמשנה לרבי יוחנן, אמרה המשנה, מי שהייתה דרך הרבים עוברת בתוך שדה ונטלה ונתן להם מן הצד, מה שנתן נתן ושלא לא הגיעו. יש לאדם שטח מאוד גדול. השטח הזה הוא שטח פרטי שלו, מבחינה קניינית אין עוררים, אין חולק על כך שזה שלו. אולם הורגלו בני רשות הרבים לקצר דרך השטח הזה בשביל מסוים לרשות הרבים בקצה השני. הרי שאסור לאותו אדם לבנות ולסתום את הדרך בעבור בני רשות הרבים. אולם אם אותו אדם הלך ופיצה את בני רשות הרבים ונתן להם דרך אחרת באותו המקום, הרי הוא לקה בכפליים, גם את הדרך הישנה הוא חייב להשיב להם, וגם לתת להם את הדרך החדשה, כיוון שבני רשות הרבים כבר החזיקו בה. מכאן יש להוכיח שעל פי זה יש לומר שבאופן שנפלו הזיזין, וכבר בני רשות הרבים החזיקו בשטח הזה בלא זיזין כמה שעות, הרי שהוא הפסיד את זכות בניית הזיזין מחדש. זה ראיה לרבי יוחנן, אולם יש ראיה אחרת. לעומת זאת, השברית המסייעת לריש לקיש, מתנית המסייעת לריש לקיש, מביאה ירושלמי תוספתא, אומרת, אדם לקח קנה חצר ובה זיזין וחצוצרעות ונפלו. אומרת הגמרא, בונה אותן כחזקתן. אם כן, דעת התוספתא היא כדעתו של ריש לקיש שמותר לעשות זאת. עד כאן ראינו בסייעת הדשמיא את פרק חזקת הבתים. הדרן הלך פרק חזקת הבתים. כעת נתחיל בסייעת הדשמיא, פרק רביעי ממסכת בבא בתרא, פרק המוכר את הבית. אומרת המשנה, המוכר את הבית לא מכר את היציע. כלומר, אדם שמכר בית הוא לא מכר את החדר שנמצא מחוץ לבית, למרות שהוא די מחובר לבית, אבל היות והחדר הזה הוא לא חלק מהבית, אלא הוא חדר בפני עצמו. הקרוי יציע, הרי שהיציע לא מכור. ואף על פי שהיא, כלומר יציע, פתוחה לתוכו, לתוך הבית. ולא את החדר שלפני ממנו, גם לא את החדר הפנימי שפתוח לבית, גם הוא לא חלק מהמחירה. ולא את הגג בזמן שיש לו מעקה גבוה 10 טפחים, מפני שאז הופך להיות הגג למקום חשוב בפני עצמו. רבי יהודה אומר, אם יש לו צורת פתח, אף על פי שאינו גבוה 10 טפחים, אינו מכור. עד כאן ראינו בסייעת הדשמיא דברי המשנה. מביא ירושלמי רבי נחום בשם רבי חייא בר אבא, אומר, והוא שיהיה בה ביציע 4x4 על רום 10. רק באופן כזה היציע הוא חשוב בפני עצמו, יש לו 4x4 עמות בגובה 10 טפחים. רק אז הוא חשוב, ולכן הוא לא מכור, הוא לא בטל הבית. ובלבד שהיציע מקורה, ובמגופה אפילו שלוש קירות לפחות, 3 קירות. אמר לון רבי זיירה, כל הדן פירושה, הפרש לכון רבי חייא בר אבא. האם רבי חייא כל כך החמיר שהציע צריך לענות על כל הקריטריונים הללו, ועל עודי בכך שיהיה בחדר 4x4 אמות, בכדי שהוא יוגדר כהציע שאינו מכור, שאינו בטל הבית. למדנו במשנה שהגג גם לא בחור אם יש לגג מעקה הגבוה 10 טפחים. מסתפק הירושלמי מסוף דבר מעקה, או לחילופין אומר, היו אחורי בתים מקיפים אותו. מה הדין אם יש לגג היקף שהוא לא כתוצאה ממעקה שנבנה על הגג, אלא הגג מוקף בקירות של בתים אחרים? האם אז הגג לא חשוב כרשות בפני עצמו? או לחילופין, היו שם עמודים וכלונסאות על גביהם כמין צורת הפתח על הגג, אבל אין שם מעקה גמור? עונה ירושלמי על ספקות הללו, נשמעינה מעד. רבי יהודה אומר כך, למדנו במשנה, אם יש לו צורת פתח, אף על פי שאינו גבוה 10 טפחים, אינו מחור. משמע, שרק לפי רבי יהודה די בצורת הפתח, אבל לפי חכמים אמרין והוא שיש המעקה גבוה 10 טפחים. משמע שחכמים הדגישו מעקה, כי צורת הפתח או היקף הבנוי, העשוי, כתוצאה מבתים הסמוכים, אינו מועיל. כעת נראה בסייעתא דשמיא, הלכה ב'. אומרת המשנה, אדם שמכר בית לא מכר לו את הבור ולא את הדות, מפני שתשמישם הוא תשמיש שונה לחלוטין. הדות זה בניין הבנוי בבור לשון הפני משה. ואף על פי שכתב לו המוכר לקונה בשטר המחירה שאני מוכר לך עומקה ורומה, עומק וגובה, למרות זאת הרי שהבור והדות אינם מכורים, ומבאר הפני משה לפי שהעומק והרום אינו נקנה בסתם, ומועיל מה שהוא כתב לו שהוא מוכר לו עומקה ורומה, כל מה שהוא כתב כן הועיל לו שהוא יקנה את האוויר והעומק שהוא עובי הארץ, אומר הפני משה, אבל הוא לא קנה לו את הבניינים שבעומק, כלומר לו את הבורות וגם לו את הגג. אומרת המשנה, וצריך לקח לו דרך, כלומר, זה שהמוכר מחר את כל השטח, והבור והדות נותרו ברשותו, הרי שאין לו דרך להגיע לבור, אלא אם כן הוא יפצה, ויקנה דרך רשות לעבור, רשות מעבר לבור שנותר שלו, מזה שקנה את הבית. ורבי עקיבא וחכמים אומרים, אינו צריך לקח לו דרך, היות ומוכר בדרך כלל מוכר בעין רעה, אם כן אם המוכר מכר את כל השטח והותיר לעצמו את הבור, הרי שהוא בוודאי גם הותיר לעצמו דרך הגעה לבור. הוא מודה רבי עקיבא בזמן שאמר לו המוכר לקונה, חוץ מאלו, אם הוא יגדיר במפורש אני מוכר לך את כל השטח, אבל אני לא מוכר לך לא את הבור ולא את הדוד, שבוודאי הוא לא צריך לקנות מהקונה דרך, מפני שבוודאי אם הוא החריג בשטר המחירה את הבור והדוד במפורש, הרי שבוודאי הוא הותיר לעצמו גם זכות מעבר עליהם. אומרת המשנה, מחרן לאחרי מעדין אדם שיש לו בית ברשותו, רק הוא מחר את הבור שבחצרו, הוא מחר רק את הבור של המים לאדם אחר. נשאלת השאלה, האם אותו אדם כשקנה בו גם קנה זכות מעבר לבור, דרך? רבי עקיבא אומר, אינו צריך לקח לו דרך היות ומוכר בעין איפה מוכר. אז כשמחרת את הבור, מחרת גם את הזכות מעבר לבור. אולם חכמים חולקים ואומרים, צריך לקח לו דרך. מדוע? כי מוכר בעין רעה מוכר, אז כשמחרת את הבור, מחרת אותו ללא שמחת הזכות מעבר לאותו הבור. עד כאן ראינו בסייעתא דשמיא דברי המשנה. מבאר הירושלמי, לאיזה דבר כתב עומקה ורומה? ראינו שאדם שמכר את הבית, הבור והדות אינם כלולים במחירה. ואם בכל זאת כתב המוכר במפורש אני מוכר לך עומקה ורומה, כפי שלמדנו בפני משה במשנה, הדבר אינו מועיל. אז למה הוא כתב לעומקה ורומה? מבאר הירושלמי, שאם רצה להשפיל, להשפיל. כלומר, הוא מכר לו את עובי הארץ, את האדמה, את העומק, אבל לא את הבתים, את הבניינים שבנויים שם. אם ירצה להשפיל, ישפיל, ולהגביע, יגביע. למדנו במשנה וצריך לקח לו דרך, רבה רבה ברבונה בשם רב, אמר הלכה כרבי עקיבא, דידן, כלומר הלכה כרבי עקיבא של משנתנו, דהוא שזוהי שיטת רבנן דרבי חייא, חכמים בברייתא של רבי חייא. רבי זירא רבי מאיה בשם רב, אמר הלכה כרבי עקיבא, בברייתא דרבי חייא, דהוא רבנן דבבלי, שזה חכמים של המשנה שלנו. כלומר יש מחלוקת כמו מלפסוק. תמן אמרין, מביא ירושלמי את המשנה שמופיעה במסכת כתובות, ששם אומרת המשנה כפי שמבאר הפני משה, אדמון ורבי עקיבא, שניהם אמרו דבר אחד. אומרת שם המשנה, מי שהלך לו למדינת הים, ועבדה דרך שדהו שהחזיקו בה בעלי השדות שבמצריו. מה היה שם? אדם הלך למדינת הים לזמן רב, ויש לו למעשה שדה שהוא חוזר לאחר כמה שנים מאותה שדה, ויש לו בעיה. השדה שלו מוקפת מארבעת הרוחות מארבע אנשים אחרים. כל אדם בכל רוח, השטח האדמה היא שלו. אותו יהודי שהוא חוזר, הוא לא זוכר מאיפה תמיד הוא הגיע לחצר שלו, לשטח שלו, לשדה שלו. האם הוא הגיע דרך ראובן, דרך שמעון, דרך לוי או דרך יהודה? כי יש ארבעה אנשים, ראובן, שמעון, לוי ויהודה, המקיפים בשדותיהם את שדהו, שהשדה שלו היא מובלעת בתוך כל ארבעת השדות של ראובן, שמעון, לוי ויהודה. כל אחד אומר לו, אולי זהו, אולי זהו, מכיוון שהוא לא יודע באמת דרך מי הוא עבר, עברו מספר שנים עד שהוא חוזר מחול והוא לא זוכר, הרי שאין לו דרך להגיע לשדהו. ושם אומרת המשנה, מי שהלך לו למדינת הים ועבדה דרך שדהו, אדמון אומר, ילך לו בקצרה על כורחם, ייקח לו דרך לשדהו, אלא שיבוא לו דרך קצרה, ולא ירבל איתו, וזהו כרבי עקיבא של המשנה שלנו. שאמר מחרן לאחר, אין צריך לקח לו דרך, אלא ייתו לו הדרך בעל כורחו של מוכר מבאר הפני משה. כלומר, שיטתו של אדמון עולה בקנה אחד עם שיטתו של רבי עקיבא. כפי שרבי עקיבא אמר במשנה שהאדם שמוכר בור, הרי הוא מכר גם דרך לבור, הרי גם אדמון אומר שלעולם הקונה יש לו דרך לשדה. אמנם אם יש ראובן, שמעון, לוי ויהודה, עדיין הם הבעלים של השדות מסביב, אותו אדם למעשה הפסיד, כי כל אחד דוחה אותו לאדם אחר. אבל אם הגיע כעת אדם אחד וקנה מראובן, שמעון, לוי ויהודה את כל השדות, הרי שהוא אומר לו, ידידי היקר, אתה חייב לתת לי דרך, כי בתוך השדות שלך יש לי דרך. אמר רבי אילה, מה פתאום? מניין לנו להעמיד את שיטת אדמון כשיטת רבי עקיבא? אלו רבי עקיבא וחכמים בסתם חלוקים. רבי עקיבא וחכמים חלוקים באדם שקנה בור, ונשאלת השאלה האם הוא קנה דרך לבור או לא. מנן קיימין, מה המשנה אומרת? אם דבר בריא שיש לו דרך, אם הם יתנו במפורש שיש לו דרך, כל הממודו שאין צריך לקח לו דרך, כולם מסכימים שיש לו דרך. קנה לי אם דבר בריא שאין לו דרך, אם ברור שאדם אחר לחברו בור ללא דרך, הרי שכל הממודו כולם מודים, שהוא צריך לקח לקנות לו דרך, שהרי במפורש הם סיכמו שאין לו דרך. אלא כי ננקאי ממתי המחלוקת? בסתם, אדם שמחר בור ולא פירש האם הוא מחר גם דרך לבור או לא. רבי עקיבא אומר, אם לא צריך לקח לו דרך, למה מוכר בעין יפה מוכר? אז בוודאי המוכר מחר לך כולל דרך. ואילו חכמים אומרים צריך לקח לו דרך, היות ומוכר בעין רעה מוכר, הרי שהוא מחר לו ללא דרך. אבל כל הסוגיה שלנו, כל המחלוקת אצלנו כאן, אינה קשורה בכלל למחלוקת אדמון וחכמים. שהרי אדמון וחכמים נחלקו באדם שבוודאי יש לו דרך. וכל השאלה האם אחד יכול לדחות אותו לשני, האם אותו אדם שקנה מארבעת האנשים, ראובן, שמעון, לוי ויהודה, את השדות יכול לדחות אותו או לא יכול לדחות אותו, האם הוא יכול לומר לו, אם תרצה דרך אני אחזיר את שטר המחירה עליהם, והם הרי לא חייבים לתת לך. שתי מחלוקות שונות שאינן קשורות אחת לשנייה. כעת נראה בסייעתא דשמיא הלכה ג'. אומרת המשנה, המוכר את הבית מכר את הדלת אבל לא את המפתח, מכר את המכתשת הקבועה אבל לא את המכתשת המטלטלת, מכר את האצטרוביל, זהו עיגול של עץ שעליו היו מעמידים את הריחיים, אבל לא את הכלת, שהוא כלי שהוא חלק מהכלים שמשמשים את הריחיים, כלי שהקמח יורד לתוכו, והוא ביחד עם כל הכלים שהמשנה אומרת שהם אינם מחורים, הסיבה שהם אינם מחורים זהו מפני שהם מטלטלים. כפי שמבאר הפני משה, מחר את הדלת שכל תשמישי המפתח הקבועים בו בכלל הבית הם. אבל לא את המפתח דאף על גב דלפעמים קבוע, קבוע הוא, הרי שאין קביעותו קביעות גמור, כך מבאר הפני משה. אומרת המשנה, מחר תנור ומחר קיריים, בזמן שאמר לו הוא וכל מה שבתוכו במפורש, הרי כולן מחורים אפילו כלים המטלטלים. אומר הירושלמי, אומרת הגמרא, כהנה מתניתא, כך יש לפרש את דברי המשנה, מחר את המכתשת החקוקה אבל לא הקבועה. כלומר, יש מכתשת קבועה שלמרות שהיא קבועה היא מוגדרת כמקום בפני עצמו. כך מבאר הפני משה, חקוקה כגון סלע יוצא מן הכותל, וחקק שהמכתשת היא מחורה, אבל יש דבר שהוא קבוע לחלוטין והוא לא חלק מהבית, הרי שאותו ניתן להוציא אותו והוא לא חלק מהמחירה. עד כאן ראינו בסייעתא דשמיא את הדף היומי הירושלמי. נשמח לקבל הערות והערות ב-052-716-4226. היו שלום וכל טוב.
עכשיו איתכם הדף היומי הירושלמי עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד איתי, כל